צהריים טובים. אני רק אתייחס למה שקצת נאמר אחורה, אני אצג טיפה את המוסדים הישראלים שפחות נשמעים פה. יש אחריי פאנל מאוד מעניין של VC, שנראה לי יוכלו להסביר לכם שמוסדים ישראלים מאוד אקטיביים ב-VC. עדי נמצאת פה ויודעת להגיד שבמגמה, לדעתי חצי מהקרן היו מוסדים ישראלים, ואני משער שעוד מעט בטיל וינירה, ובקרמל לדעתי משקיע הוגן הוא מוסדי, ומיכאל יוכל לתת סקירה יותר טובה. אז מוסדים ישראלים מאוד אקטיביים איפה שיש תשואות, זה עיקר בזרוע ההשקעה של הגמל פנסיה, כולל בהשקעות ישירות של חברות, אז החברות שנמצאות פה, כמו פרי-IPO וכדומה, המוסדים הישראלים זה אלטרנטיבה מאוד טובה, אז תחשבו גם על זה. לפני היה עומר, ודיבר על איך מרים בבית, שעל הסטלה שחתמנו לפני כמה שנים, יוצא מזה משהו, ומתחילים לעשות סקנדרי בשלבים יותר מוקדמים, ובאמת עם וינטג' לפני מספר חודשים עשינו כנס בנושא סקנדרי, אז קודם כל אצלנו כבר הרבה שנים לא חותמים על דפים, זה הכל דיגיטלי, וגם אנחנו עשינו את ההתאמות לשנות ה-2019, אז מליה שנמצאת פה שהובילה תחום קצת לעובדים בביג פור, היום מנהלת התחום מקצועי אצלנו, דרך יש לנו מתכנתים אינאוס כדי לתכנת, ובעצם לתת את כל הפתרונות עבורכם, שנכנס פה להנגשה של המידע אליכם בכל שלב של חברה, גם מדיו דיליג'נס, דרך ביורים מדוחות בנסדק, הכל אצלנו באונליין. אנחנו נעבור טיפה על עדכוני חקיקה והחלטת מיסוי שהייתה, היה פסק דין לפני יומיים. קצת אני אתן רקע למסלולי התגמול שנמצאים, אני אעבור בקצרה איך ומחלקים אופציות, וכשאורן נראה לנו פה את הכמות המנייתי, מעניין בכל חברה, כמה יזמים עדיין, ולדעתי כל היזמים באותם חברות שהוא יראה, שנרשמו בנסדק נמצאים שם, מאוד משנה אם יש לנו שני יזמים או ארבעה יזמים שנמצאים בחברה, ומה התפקידים שלהם, וניגע טיפה על ההבדלים בין ישראל לארצות הברית, שכל פעם עולה קצת פה. סעיף 102 חוקק בסוף 2002, ובעצם נותן לנו שלושה יתרונות מאוד מהותיים. אנחנו רואים את זה בכל כנס שנמצא בתחום שלנו, ליה הובילה פאנל עם YTKS ועם הסעיפו של גט, וראינו שם על היתרונות העיקריים, ואלה שלושת היתרונות בעצם. אנחנו בישראל מקבלים תגמול מנייתי, שבעצם קיבלנו אותו מהמעסיק שלנו, ואנחנו נעמוד בכל הכללים, לשלם רק 25% מס, רווחון. אגב, ב-2008-2009 ראינו מלא מחירות של עובדים, שבעצם כנראה הפסידו בתיק האישי שלהם, כי זה אותו רווח הון שבתיק האישי אנחנו יכולים לעשות איתו כיזוז. כנראה באופציות לעובדים לא נמכור אם יש לנו הפסד, לא נממש את האופציות. מועד האירוע המס, בשונה מהרבה מדינות בעולם, בעיקר גם ארצות הברית, בסופו של דבר הוא באקזיט, אנחנו יכולים לממש אופציות למניות, תשבו בכספת אצל הנאמן, אם זה חברה פרטית, בחשבון עם חברה ציבורית, ובעצם כשנמכור את זה, רק אז יהיה לנו אירוע מס, בשונה ממקומות אחרים בעולם, שבמועד הווסטד כבר יש לנו אירוע מס, ואז אנחנו בעצם או במועד המימוש, אז זה יתרון השני, והיתרון האחרון הוא מאוד מהותי, שבחברות פרטיות אנחנו כבר יכולים להקצות, בשונה מאמריקאי שיש רול 409A, שבעצם צריך לעשות הערכת שווי לפי כללים מסוימים, ורק במחיר הזה אפשר להקצות לעובד, בישראל בכל חברה פרטית אפשר להקצות בערך נקוב, זה יתרון מאוד מהותי שנותן לכם את האפשרות להתחרות, אני קורא לזה באמזון, במרכזי פיתוח שיש פה, ומתחרים על המתכנתים, והם נותנים גם שכר מאוד גדול, שכנראה לסטארט-אפים למרות הגיוסים שגדלים בהיקפם, עדיין קשה להתחרות, אז זה עדיין את החלום, אפשר לתת אותו בחברות פרטיות, ופה אנחנו נראה גם בשוני בתגמול שיש בין חברות פרטיות לציבוריות, אז אפשר לבוא לעובד ולתת לו מההתחלה להראות לו, הנה עשינו סיבוב, בשווי כזה, ותמיד צריך להתייחס בסיבוב לשווי המניה הרגילה. כי הרי בסיבוב אנחנו נותנים שווי חברה שמבוסס על הסיבוב האחרון, עם פריפרד, עובד מקבל אופציות למניות רגילות. זה לא אותו שווי, וגם כשאתם מקצים, תשתדלו לא להקצות באותו דבר, כי אז אתם גורמים עיוות לאותו עובד. אז בעצם אנחנו יכולים להקצות לו קצת אופציות בתוך הכסף, ובעזרת זה לגייס עובדים. אני אחר כך ייתן לכם את היתרונות, איך אפשר בעצם להקצות, וככה למשוך עובדים אליכם, בעיקר לחברות הפרטיות. קצת על אפשרויות תגמול מבוססות מנויות שנמצאות פה, השמאלי, האופציות, בעצם יותר רלוונטי לפרטי, וכמה שנלך, אצלי זה ימינה, אצלכם גם ימינה, זה יותר נקרא החברות הגדולות, הנסחרות, בעיקרם בנסדק, עם אלפי עובדים ולפעמים עשרות אלפי עובדים. אז אופציה זה המכשיר התגמול הפשוט שאנחנו רגיעים לעשות. אני תמיד בעדו, אני חושב שזו העדפה הראשונה, בטח ובטח בחברה פרטית. אנחנו בעצם באופציות באמת משווים את האינטרסים שלנו כיזמים או כמשקיעים לעובדים עם אותם אינטרסים. המחיר מימוש בישראל תלוי בחברה, אם זה עובדים אמריקאים זה לא תלוי בחברה. המימוש למניה נעשה על ידי העובד, ואם הוא, אם הוא עוזב הוא צריך לממש, אם הוא לא עוזב הוא יישאר עד שיגמר התוכנית. ההבשלות זה שוב, זה תנאי שלכם כ-CFO, או בעצם של ההנהלה, איך לשחק עם הבשלות, וגם זה יתרון ואפשר לשחק עם זה חלק מהתגמול. זכאות לדיבידנד, זה אני אעבור ככה רוחבית. באופציות, רק כשאנחנו ממשים את האופציות למניות, יש לנו זכאות לדיבידנד. RSU, רק סיום תקופת ההבשלה בעצם. ב-RSU יש לנו זכות, זה יוניט, restricted stock unit, יש לנו זכות למניות בעצם, יחידות מניה, ובכל הבשלה מקצים לנו את המניות, ולכן רק כל הבשלה כזאת אנחנו זכאים גם לדיבידנד, בשונה מ-restricted unit, שבעצם שם מאותו רגע הקצו לנו את המניות, ובעצם אם לא נסיים את ה-vested, מעין מחלטים לנו אחורה, ה-vesting לאותה מניות, אבל ב-RS אנחנו זכאים לדיבידנד מהיום הראשון. ESPP, ויש תוכניות DSPP, שזה כבר יותר לחברות אירופאיות, זה מנגנונים מבוססי מניות, אבל יותר חיסכון. בעצם מנגנון שעובד, מקצה, מפריש, אחוזים מסוימים מהשכר שלו כל חודש, ואז או כל רבעון, חצי שנה או שנה, קונים לו מניות בהנחה שבדרך כלל של 15%, לפעמים חסומות, לפעמים הם לא, ובעצם הוא קיבל אותם בהנחה. DSPP, שזה ביותר אנחנו נראה בחברות ענקיות, סימנס וכדומה, שם אנחנו, על כל גם מניות שעובד קנה, החברה מנפיקה לו גם מניה. בדרך כלל הכל חסום בין 3-5 שנים, וגם הדיבידנד שנקבל מתוך אותם מניות, גם הן בעצם חסומות, ובעצם יש לנו 3 מיסויים שונים, על המניות שהעובד שילם עליהן, הן עדיין ב-102, למרות שהוא שילם על כולם, בדרך כלל גם בהנחה, אז פה יש לנו מסלול מס, כמו שאנחנו בחברות ציבוריות, יש לנו את המסלול של מניה שקיבלנו, שזה מס שונה, כי בעצם לפני כן, במניות הרגילות הכנסנו כבר כסף, ובסוף מניות שקיבלנו מדיבידנד, אז אלה בעצם 4 המסלולים שאנחנו מכירים, איפה שיש לנו אופציות, מן הסתם, כשנגיע לסוף תקופת האופציה, הם יפקעו. אותו דבר ביחידות מניה, הם לא הנפיקו לנו את המניות, וכדומה. ESPP, יש לנו מסלול ירוק. מסלול ירוק זה אומר שיש טופס של מס הכנסה שפורסם, ממלאים אותו, עדיין בדרך כלל מומלץ ללכת כן עם מייצג, שולחים אותו למס הכנסה, לפעמים קוראים לנו דיון, לפעמים לא, ומאשרים לנו אותו. אז בעצם מסלול שמקל עלינו, מכל הרולינגים. זה בעצם היה כל המכשירי תגמול שקיימים היום אצלנו, ובמה שאפשר להיעזר. לפני יומיים או 3 היה פסק דין של בית משפט המחוזי בנצרת, שהתייחס לאירוע בחברה פרטית, שמחלקת דיבידנד, מיטב ידיעתי חילקו מעל 100 מיליון שקל דיבידנד, יש שם מנכ״ל מאוד דומיננטי, שרצו לעשות אותו מעין שותף, הקצו עוד קלאס של מניות, אחד התנאים לעמוד בסעיף 102 שלא נהיה בעלי שליטה, והבעלי שליטה הגדרה שם 10% ומעלה. פה הקצו עוד קלאס של מניות, שבעצם בקלאס הזה הזכאי רך ורק לדיבידנד. בתוך אותו קלאס נתנו לו משהו כמו 22% מהחברה, ובעצם לפי אותו סעיף של מס הכנסה הוא לא עומד בו. וגם באותו קלאס, כשאותו עובד עוזב, האופציות פוקעות לו וחוזרות בעצם, המניות, סליחה, פוקעות לו וחוזרות לחברה. זה שני דברים שאנחנו מורגלים, שהם לא עומדים בכללי סעיף 102, שמניות יכולות לחזור לחברה, אם הם שלו, הם שלו. יש אופציות קול ופוט, אם רוצים, חייבים להסדיר את זה במס הכנסה. ובעצם גם ה-22% זה בעצם אחד המבחנים שמס הכנסה היה בודק, האם זה קלאס כזה, כי אנחנו יכולים תמיד לעשות דברים כאלה, תכנוני מס כמו שציינו, ובעצם מעין לעבוד על מס הכנסה. אני חוזר טיפה ל-2003, 2002, שחקרו את סעיף 102, המהות הייתה להשוות את תנאי העובדים לתנאי היזמים, לתנאי המשקיעים, ובעצם לתת לנו כלי להחזיק עובדים לאורך זמן. ההחלטה הזאת מבחינתי היא די אבסורדית, כי היא בעצם עוזרת לבוא ולהכניס מנגנוני בונוס תחת סעיף 102, שלא זאת הייתה צורת המחוקק. אנחנו רואים הרבה החלטות מיסוי, אנחנו רואים הרבה מייצגים וגם הרבה חברות, כמו שראינו, יושבים הרבה בארצות הברית ושוכחים את שלושת היתרונות הישראלים ומנסים לקחת את אותו סעיף 102 ולהגיד, רגע, למה זה לא פה? בואו נעשה את זה כמו אצל אמריקאים. אני חושב שאם פסק הדין הזה, אני די משוכנע שכאן יערערו עליו לעליון, אבל אם אנחנו נתחיל לסדוק את סעיף 102, בסופו של דבר זה יהיה הפסד שלנו. אני חושב שהיתרון שלנו עם סעיף 102 בעולם, אגב, לא ראינו שום מדינה שמתקרבת ליתרון הזה, נותן לנו יתרון רב לגייס עובדים. אני חושב שאם מחר לא יהיה סעיף 102, יהיה לנו כמו השיטה האמריקאית, חברות פרטיות פה יתקשו לגייס עובדים, כי בעצם האופציה עצמה, נקצה אותה באותו מחיר של הפייר מרקט מוואליו, ובעצם אם ימכור אותם, יהיה לנו מס לפעמים כמו הכנסה, ונאבד את היתרונות האלה. זה בעצם היה פסק דין שבית משפט המחוזי הלך נגד דעת מס הכנסה ואמר שזה בסדר, כי הסתכלו על כל פול המניות של החברה, ושם הוא לא הגיע ל-100%, לא הסתכלו פר קלאס. אני שוב די משוכנע, לא דיברתנו עוד עם מס הכנסה, אולי עלייה כן, אבל אני די משוכנע שיערו על זה לעליון. חוזר מס הכנסה שפורסם ב-2018, בטח ראיתם אותו, גלובס נתן לזה כותרת, רעידת אדמה בהייטק. אנחנו קצת הופתענו מאותה כותרת, כי כל המייצגים, משרדי עורכי דין, הביג פור, ומי שבעולם שלנו הכיר את זה, בעצם החלטת מיסוי שאומרת שאם הקצינו אופציות לעובדים, שההבשלה שלהם נעשית אך ורק באקזיט, הם לא תחת סעיף 102. וזה אגב, החלטה מסוף 2018, שאם ניקח את הפסק דין האחרון, הם לא מתיישרים אחד עם השני, אבל זה הייתה משהו שתמיד ידענו, משהו שתמיד העברנו את זה ללקוחות שלנו, אני חושב שגם מרבית המייצגים העבירו את זה, כי שוב, אני חוזר לאותה תכלית של סעיף 102, אנחנו רוצים להשוות את התנאים, אנחנו לא רוצים שיהיה מנגנון, בונוס, ואם אנחנו נותנים הבשלה שהיא אך ורק במועד אקזיט, זה בעצם בונוס, זה לא שום דבר שקשור לתנאים שיש לנו לעובדים. קצת איך מחלקים נכון אופציות לעובדים, ישבתי עם עדן שוחד, וחשבנו לעשות מנגנון קלאוד כזה, שיוכלו לבוא ולראות כל חברה, מאיפה היא נמצאת, וכמה אופציות מקצים עד לרמת העובד. אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה קודם כל להחליט מה הפול, להסתכל על חברות דומות, כמו שאנחנו באחד שווי מסתכלים על חברות דומות, לסטיות תקן וכדומה, להסתכל על חברות דומות, ומבחינת תחום, להחליט מה הפול, וגם הפול מאוד מאוד שונה. אם דיברנו על דיברתי או ציינתי על החברות שאורן ציין, שיצאו להנפקה, הוא דיבר על ההוצאות לתגמול מנייתי, יש מאוד חשיבות, האם יש בחברה שניים, שלושה או ארבעה יזמים, ה-VC פה בטח יגידו שתמיד הם מעדיפים שלושה יזמים, כי זה המודל שמביא לאקזיטים הכי טובים, אבל אם יישארו שלושה יזמים, ואחד מהם הוא CEO, ואחד הוא CTO, והשלישי הוא CFO, אז כנראה שהפול שלנו יהיה יותר קטן, מאשר גייסנו CTO, לפעמים מגיעו שני יזמים, ובעצם אומרים להם, בואו תביאו יזם שלישי, אז מביאים CTO ונותנים לו 5% מהחברה ב-102, ואז אנחנו נראה פול מאוד גדול. מאוד חשוב שהפול יהיה די קרוב למה שבעצם אמור להיות, כי עוד יותר יהיה חשוב החלוקה. מאותו רגע אנחנו צריכים לחצות, ומה שאנחנו עושים אצלנו, אני יושב פשוט אחד-אחד עם החברה, ותמיד חשוב שיש שם אחד היזמים, מסתכלים על החברה, בעצם החברה צריכה לבוא לנגיד, להגיד לעצמה כמה סבבים היא משארת שיהיה לה גיוס, בעצם דילולים. גם בכל דילול אנחנו אחר כך עושים עוד הקצועות כי קולטים עוד עובדים, אבל מאותו רגע לנסות לסדר את כל המפה שכל בעיקר ההנהלה של החברה, שההנהלה בדרך כלל היא בין 40-60% מסך ההקצועות של האופציות של העובדים, ובעצם להסתכל, אם אין לי HR היום, אני עדיין צריך לשמור פול ל-HR. אם יש לי חשב היום, אני צריך לחשוב שיהיה לי גם מנהל כספים וסמנכ"ל כספים, ולהשאיר את הפול בהתאם, וכשאני עושה את כל התוכנית הזאת, אני חייב לראות את כל התמונה הזאת מלמעלה, ולא להגיע למצב שקציתי פול של 15% בסבב מוקדם, וקציתי את כל ה-15% ונתתי לחשב שלי 1.25%, ובעצם כשאני אביא מנהל כספים וסמנכ"ל כספים, אני אגיע למצב מעוות. אז אלה דברים שצריכים לשבת ולראות, שוב, מה התחום של החברה, כמה יזמים יש ומה הם עושים בחברה, ולפי זה להתחיל את הפול ואז לרדת למטה. השיטה גם הרבה פעמים מתיישרת, שאנחנו לוקחים חברות ואנחנו מחלקים את החברה לבין 3-5 שלבי בעצם, או את העובדים, ובאים אומרים עובדים, הנהלת ביניים, הנהלה, ואפשר לעשות את זה כבר יותר, ואז לוקחים את השכר של כולם, ואנחנו לוקחים כל קרח כזה שאמרנו, ונותנים לו מכפיל. לדוגמה, לעובדים מכפיל 1, להנהלת ביניים 3, ולהנהלה 7, לוקחים את כל זה, לוקחים את השכר שלהם, על כל מניה שיש, על כל שקל שאתה מקבל שכר, אתה מקבל אופציה, ואז לפי אותו מכפיל. אפשר לראות את זה ככה, אפשר לראות את זה בחברת מיטב דש, היא ציבורית, זה מנגנון שעשו שמה. אז זאת עוד שיטה לעשות, שמה מאוד מאוד חשוב לא לעשות את כמות השלבים הנכונה, ולא לפעמים 3, כשבכלל זה לא רלוונטי למציאות, להסתכל באמת מה יש לנו בחברה, ואם יש הנהלה, יכול להיות גם את ההנהלה עצמה נחלק ל2, אז הדברים האלה מאוד חשובים. קצת כלי עבודה שיש לכם כסמנכ"לי כספים, לבוא לדירקטוריון ולהמליץ, ולשחק איתם כדי לתגמן נכונם. יש תקופות שיש לנו פחות מזומנים בחברה, ויש תקופות שיש יותר. ב-2009 כתבנו מאמר שבעצם המשבר עשה טוב לעובדים, כי הגיע משבר, גם עשו ריפרייסינג, הורידו את מחיר המימוש לעובדים, כי הסבבים היו יותר נמוכים גם בחברות הפרטיות וגם בציבוריות, וגם היה פחות כסף לחברות לשלם משכורת, אז בעצם הורידו שכר, אם זוכרים את אותה משבר בבירה של היום, הורידו שכר לעובדים ובעצם תגמלו אותם ביותר מניות, וזה היה תגמול שאפשר בעצם להשאיר את אותם עובדים גם בשעות משבר. בעבר אנחנו חשבנו ששווה לנו, או יותר נכון לנו, להיפגש עם חברות כבר כשהן קרוב לסיבוב ראשון, והיום אנחנו כבר נפגשים איתם באקסלרייטור בשלב הרעיון, כי בעצם לפעמים את העובד הראשון אפשר לגייס כמעט בלי שכר, אלא בעיקר על תגמול. ובתגמול, אנחנו נראה פה באחרון את הווסטינג, יש פה אפשרות גם לעשות אותו לפי יעדים, ואני מאוד בעד. אז בעצם, אתם יכולים לשחק עם הכמות, וזה נתון לשלב ולמשכורת. התגמול מנייתי מיושר לדעתי, חייבים ליישר אותו עם כמות השכר, כי יש חברות שיש להם הרבה מזומנים, אז אם הוא מקבל שכר מספיק גבוה, אין סיבה שהוא יקבל רף יותר גבוה של אופציות, והפוך. ולכן בחברות פארמה אנחנו נראה יחסית בשלבים מוקדמים, פול גדול והקצאות גדולות של עובדים. מחיר המימוש, כמו שציינתי מקודם, בישראל אפשר להקצות בתוך הכסף. אני יכול לתת בכל חברה שנמצאת פה בחדר, במחיר של אגורה, להקצות אופציות לעובדים של אותה חברה, בשונה מהעובדים האמריקאים. השוני פה בא הרבה פעמים בין היזמים. אנחנו מקימים JFrog, שני יזמים בחול? אחד. קימו את JFrog, שני יזמים היו בהתחלה בארץ, אחד עבר לארצות הברית, ובעצם בהנחה ששניהם דוללו וירדו מ-10% ואפשר להקצות להם אופציות, אחד מקבל אופציות לפי ISO, ארצות הברית, ואחד לפי ישראל. זה שמקבל לפי ישראל בתיאוריה יכול לקבל את זה במחיר מימוש יותר נמוך, האמריקאי לא, המס של האמריקאי יותר גבוה, התנאים שלו יותר פחות טובים, זה די בעייתי הרבה פעמים. אפשר גם את זה להשוות עם טיפה כמות גדולה, אבל צריכים וחייבים להתייחס לזה. אני מגיע לדבר האחרון, כבר רואים מלושלת, קצת על וסטינג. אנחנו בדרך כלל עושים וסטינג 3 שנים, 4 שנים, קליפים, חודשים וכדומה. אני חושב שנכון מאוד להשתמש בווסטינג לפי לוחות, לפי יעדים. מס הכנסה מקבל את זה, כל עוד היעדים מוגמרים, כל עוד אנחנו יודעים מהו השלב, הגענו למיליון דולר מחירות, וזה משהו מוגמר, אז זה בסדר גמור, ולא משהו אריטראי, לא להקצות אופציות לפי, כשהבורד יחליט. אבל אם מגיע לנו סמנכ"ל שיווק ומחירות בארצות הברית, ואנחנו רוצים להקצות לו אחוז, אז אפשר לחלק 0.5% לפי שנים, אבל 0.5% או אולי אפילו יותר, לפי מחירות. הגענו ליעד מחירות של 10 מיליון מניות, וסט כזה וכדומה. אותו דבר אפשר לעשות עם CTO, קצת פחות נכון, אבל גם עם בעיקר חבר'ה בלבל יותר גבוה, אבל אפשר במחלקות מסוימות גם בלבל יותר נמוך. אני חושב שזה יותר נכון, פחות משתמשים בזה. אתם פה, אני פה, בדיוק בשביל דברים כאלה יותר לשכלל, כי יש לכם אנשים בחברה שלא מעניין אתכם עם 4 שנים או 6 שנים בחברה, מעניין אתכם הביצועים שלהם, ואתם הרבה פעמים מרכיב השכר שלהם, בטח בטח בארצות הברית, מורכב לפי הביצועים שלהם. אותו דבר אפשר לעשות עם האופציות. אפשר לקצות אופציות לפי עמידה ביעדים וביצועים. תודה.